אני נמצא באוסטרליה כי ב-2001 הגעתי לתת הרצאה במנדלבאום האוס באוניברסיטת סידני, והרחו אותי כל כך יפה כאן שפשוט התאהבתי בסידני. לפני כן גרתי באנגליה ובאוקספורד אבא שנים, בקיימברידג' אבא שנים. לפני כן הייתי באוניברסיטת תל אביב בתוכנית הבינתחומית על שם עדי לאוטמן לתלמידים מצטיינים, ולפני כן הייתי בצבא 4 שנים, ולפני כן הייתי בבית ספר בינלאומי באיטליה, ולפני כן באלת, גרתי באלת בילדות שלי, ולפני כן נולדתי בתל אביב. זאת אומרת, זה פחות או יותר, אפשר להגיד, רזומה כזה קצרצר. אבל מה שמעניין לגבי סידני זה שהחלטתי לגור באוסטרליה, אבל כשהגעתי בסופו של דבר לאוסטרליה, זה בהתחלה היה מלבורן שנתיים, אחרי זה בריסביין הפסורים, אני קורא לזה 4 שנים, ועכשיו באדלאידה או באדלייד. זאת אומרת, אני אף פעם לא גרתי בסידני. זה קצת אירוני שאני נמצא באוסטרליה בגלל סידני, אבל גרתי ב3 ערים גדולות למעט סידני.
עוד תגיע לסידני, אתה תמיד מגיע ליעד שלך. ואתה אמרת שאתה יליד ישראל. איך זה הלכת לבית ספר תיכון? אמרת למדת בתיכון באיטליה. כן. מה הקשר האיטלקי?
אז זהו, אז אבא שלי נולד ברומא, והוא גדל בפירנצה, וברח יחד עם המשפחה שלו במהלך מלחמת העולם השנייה. הוא ניצול, והוא הגיע לגבעתיים ב-1945, הוא גדל בגבעתיים. אני גדלתי באלת, אבל מכיוון שמאוד, אפשר להגיד, הסתכלתי יותר מאשר רק על החוף, שאני מאוד מאוד אוהב, ולא הייתי בחול עד גיל 16, קראתי את ידיעות אחרונות. זו הייתה כתבה, אני לא חושב ששלך, אבל זו הייתה כתבה על בית הספר הבינלאומי, ופשוט התאהבתי ברעיון, בית ספר שמגיעים אליו אנשים מכל העולם, ואז פניתי והייתי בר מזל, עברתי את כל המבחנים, ובחרתי את איטליה, היו איזה 4 אפשרויות, והסיבה לכך שבחרתי את איטליה הייתה בגלל הרקע המשפחתי. אבא שלי התנגד לחלוטין, הוא לא רצה שאני אעזוב את הבית, הייתי בן 16, אבל עזבתי, ואני לא מצטער על זה, זה פתח לי הרבה חלונות, אבל חזרתי כמובן לצבא אחרי זה, בגיל 18.
אז אני מבינה שאתה מדבר עברית ואיטלקית, ו...
אני מדבר הרבה שפות, את האמת.
נו, ספר לנו.
אני מדבר 11 שפות, ואני אפשר להגיד עכשיו גם יותר, כי אני מחיה שפות אבוריג'יניות, אז אני לומד גם אותן. אבל זה כמובן מתחיל ממה שאני קורא לו ישראלית, או עברית מוחיית, זוהי שפת האם. אחר כך זה איטלקית, אחר כך זה עברית כמובן, השפה של התנך למשל, שפת ישעיהו ולא שפת ישעיהו לייבוביץ', אחר כך זה אנגלית, גרמנית, יוונית, לטינית, יידיש, ספרדית כמובן, מורס, יש עוד כמה שפות. אני עכשיו בענייני בנגלה, שזה שפה אבוריג'ינית, זאת אומרת, אני לומד אותה, ואז אני מלמד את האבוריג'ינים שהם שייכים לעם הזה, לעם הבנגלה, את השפה שלצערי נרצחה על ידי הקולוניזציה. אז כמובן, כמתחיל, אני מתחיל בהרבה שפות אסיאטיות גם.
אנחנו נחזור לשפות האבוריג'יניות, לשפת הבנגלה, שאתה מנסה להחיות, ונשאל אותך גם עם הקשר עם החיית השפה העברית, או תחיית השפה העברית, ואני חושבת שאתה עוררת הרבה עניין בעולם האקדמי, וגם בישראל, והרבה מאוד גם מתנגדים לתיאוריה שלך. אנחנו לתיאוריה בקשר לתחיית הלשון העברית. כי אנחנו, תמיד אני גדלתי על כך שהיסודות של העברית זה בעיקר העברית המקראית ולשון חזל, גם יסודות של תקופת ימי הביניים ותקופת ההשכלה, וגם יסודות שבתקופה הערבית, וגם יסודות שמקורם בשפות אירופה, שדוברו בפי יוצרי העברית הישראלית, בפי העברית, בעיקר דוברי יידיש, פולנית, רוסית וגרמנית. כלומר, אני עכשיו פותחת את התנ"ך, אני יכולה לקרוא את התנ"ך ולהבין את התנ"ך, כי אני, שפת האם שלי עברית. אז אני יכולה, אפילו אם אני לא מבינה איזה מילה תנ"כית, אני יכולה לראות את השורש, ואני יכולה, לפי השורש, להבין את מהות המילה. אז אולי המבנה בא ממבנה יותר מתקדם, אבל זאת התפתחות אחרת. אולי תספר לנו בקצרה מה התיאוריה שלך. בשבילי, זו שפה שלא הייתה מדוברת 2000 שנה, היו צריכים להחיות אותה עם אנשים שדיברו שפות אחרות, אבל עדיין לקחו את המקורות ויצרו וחידשו את השפה. לא יצרו שפה חדשה, חידשו את השפה.
אז זהו, אז הספר ישראלית שפה יפה שפרסמתי ב-2008, והפך להיות רב מחר שקיבל איזה 50 ביקורות, 50 מאמרי ביקורת, שזה מאוד נדיר, בדרך כלל ספר מקבל איזה ביקורת או שתיים. הספר בעצם טען שתי טענות מרכזיות. האחת היא היברידיות, ואני אסביר מה זה, והשנייה היא ילידיות. אז מה זאת היברידיות? היברידיות בעצם היא הטענה שהשפה שאני מדבר ברגע זה איננה אבולוציה אורגנית, מה שקוראים לו אורגנית, של השפה העברית. זה לא שהייתה עברית תנכית, אחר כך עברית משנאית, אחר כך עבריות של ימי הביניים, אחר כך עברית משכילית, ועכשיו יש עברית חדשה או עברית מודרנית. זאת אומרת, זה לא אבולוציה כזאת כפי ש... קרתה למשל באנגלית. באנגלית, אני יודע, השפה של גרישם, ג'ון גרישם, היא מבוססת על שפת הדיבור, שהיא איזושהי אבולוציה של השפה של צ'וסה, ג'פרי צ'וסה, של קנטרברי טיילס.
כדיברו אותה בלי הפסק.
נכון. במקרה של הישראלית, בין 135 לספירה, כשבר כוכבא נהרג בביתר, לבין 1886, כשאיתמר בן אבי, איתמר בן אליעזר בן יהודה, מתחיל לדבר, אין אף דובר ילידי, ולא משנה מה הרמתי או חומסקי, זאב וויליאם חומסקי, שזה אבא של נועם צ'ומסקי, יגיד. חומסקי והרמתי, הם חשבו שנגיד בפקיעין מישהו דיבר עברית גם בשנת 1000 לספירה. אני לא חושב שזה נכון. לא כשפת אם, בטוח לא כשפת אם. לכן אגב, הדתיים מאוד...
לא, אף אחד לא מתווכח איתך שלא דיברו, שלא, עברית לא הייתה שפת אם. נכון. עברית הייתה, אנחנו צריכים ממש להגיד שעברית הייתה השפה של שפת התפילות, שפת התורה,
נכון.
שפת המשנה, שפת הלימוד התלמוד. שהיה מעורב גם בארמית, אז העברית תמיד הייתה קיימת.
נכון, אבל כשפה ליטורגית, אבל... לטרגית, לטרגית במובן של sleeping beauty או יפהפייה נרדמת. זאת אומרת, כן. לא רק ליטורגית של תפילה, אלא גם לטרגית. זאת אומרת, לא, היא לא התפתחה באופן נורמלי כמו שפות שהן שפות אם. עכשיו, מה קרה? הטענה שלי היא שאליעזר בן יהודה וחבריו כן רצו להחיות את השפה העברית ובמיוחד את המקראית. אני חושב שהחלום של אליעזר בן יהודה היה להיות כמו הערבי, זה שרוכב על הגמל, נכנס לשער שכם, מבטא את החטא ואת העין ואת הקוף ואת הטט ואת הסדיק. זה היה החלום, החלום שלו. הוא רצה שבעצם אנחנו נדבר כמו העברי, נגיד, מקראי, כמו התימני הזקן שאומר תסיסו, תסיסו.
אבל זה גם כן לא כל כך ברור, כי אין לנו הקלטות מלפני 2000 שנה.
נכון.
אז אנחנו לא בטוחים בדיוק איך ביטו את החטא ואת החף ואת הקף ואת הכל.
יש לנו דרכים, זה כמו ביוונית עתיקה, הם כותבים אריסטופנס שהכבשים מייללות, ואז הוא כותב בטא אתא. בטא אתא ביוונית עתיקה זה אבל ביוונית מודרנית זה וי וי. עכשיו ברור שהוא לא כתב שהכבשים מייללות וי וי, הוא כתב בא. עכשיו אני משתמש בזה כדי לשכנע למשל יוונים, כשאני נוסע ליוון או לקפריסין, שהמבטא שלי את ביוונית הוא דווקא המבטא המקורי. ויש לנו, אין ספק שהערבית שמדוברת, אני יודע, בידי אבו מאזן כיום, מבחינת המבטא, או נגיד זוהר בהלול, העיניים נעוסות בחר הדשא, מבחינת המבטא, המבטא שלו הרבה יותר קרוב לעברית של ישעיהו, מאשר ישעיהו ליבוביץ' קרוב לעברית של ישעיהו.
זה גם כן, זה לא ברור.
תשמעי.
אבל אני לא בלשנית. אני רק אומרת שלא היו לנו הקלטות מלפני 2000 שנה.
נכון.
אז זה הכל השערות, וזה הכל תיאוריות.
נכון.
אבל אני רוצה לדעת מה התיאוריה שלך שונה מהתיאוריות המקובלות שהעברית הוחייתה מהמקורות שלנו.
אז בעצם מה שאני טוען, שבניגוד לאבולוציה האורגנית, שזה המיתוס או האתוס של הציונות, שאנחנו בעצם חזרנו לשפה העברית, כנס, אנחנו עכשיו מדברים כמו העבריים התנכיים וכן הלאה. בניגוד לתיאוריה הזאת, אני בא ואומר, אין מדובר על אבולוציה אורגנית, אלא מדובר על רבולוציה, או על בריאה, על גנזה היברידית. מה זאת אומרת היברידית? השפה הישראלית מבוססת בו זמנית, גם על העברית היפהפייה הנרדמת, היא כמו אוף החול שקם מתחייה, קם לתחייה, גם על היידיש, הממלושן, שהייתה השפה, הממלושן, שפת האם של רוב מחיי השפה, כמו אליעזר בן יהודה. וזה הקוקייה, הקוקייה שאת יודעת, היא שמה את הביצה שלה, מניחה את הביצה שלה בקן של אוף אחר, והאוף חושב שזה הביצה שלה, ואז נולד איזה מישהו, איזה ציפור קצת שונה, גוזל שונה, ואז אני מתאר לזה מבחינה פסיכולוגית, זה מאוד מוזר לאוף, לציפור האחרת, לראות את הדבר הזה שנולד, שהוא קוקייה. זאת היידיש, היידיש בעצם שורדת בתוך או תחת הישראלית בכל היסודות שלה, גם במבטא. המבטא שלי בישראלית הוא ממש מבטא יידי לחלוטין, האינטונציה, אפילו כשיש, אני יודע, אדם שבא ממרוקו, נגיד יהודי מרוקאי, שהיה אלברט פירות פעם, שאני לא חושב שהוא בא ממרוקו, אבל הוא היה נגיד מזרחי, אז הוא אומר, הטוטו מקדם את הספורט בישראל? מקדם. אני ממלא את הטוטו כל שבוע? ממלא. אז אני שותף. זה אינטונציה, הנגנה יידית לחלוטין, וזה מדובר על ידי מישהו שהוא מזרחי ולאו דווקא אשכנזי. זאת אומרת, היידיש שורדת כקוקייה בכל היסודות של הישראלית. עכשיו, מצד שלישי, הישראלית מבוססת על רוסית, פולנית, גרמנית, ערבית כמובן, קצת ללדינו. זה כמו איזה עורב לקחן, או איך קוראים לזה באוסטרלית, יש את החיה הזאת שמגפאי, שגונבת, כן? ולוקחת. הישראלית זה מין ררה אביס, זה אוף מוזר, והיא שפה היברידית. זאת אומרת, שבעצם ב-1886, כשאיתמר בן אבי פותח את פיו, הוא לא מדבר עברית שהתפתחה, אלא הוא מדבר שפה שלא הייתה קיימת לפני כן, והיא מבוססת על הרבה שפות בו זמנית, במיוחד על העברית ועל היידיש. זאת הטענה העברית.
אתה אומר שפה שלא הייתה קיימת קודם. אני חושבת, תפסתי אותך במילה. אתה אומר שהעברית הייתה, ושפה שלא הייתה קיימת כשפת אם, אבל היא הייתה לדעתי קיימת, כי אם אתה מסתכל אפילו על הפיוטים של כל של ספרד, כל האלה משהו יוצא מן הכלל, אני תכף אני אגיד לך את כל משוררי ספרד, תור הזהב של ספרד, ואפילו שבזי, שירת יהדות תימן, זה הכל גם כן, זה עדיין עברית, אז גם כן אני קוראת היום למשל את שירת שבזי, לפני 300-400 שנה, שזה בתימן, אדון הכל מחיה כל נשמה, שעון גלי גבול ימים תעורר, ואם דודה בצילו נעלמה. כל מילה ישראלי יגיד לך בדיוק מה עכשיו קראתי.
אז זהו, שלא. אז בוא נעשה,
בוא נעשה רגע הפסקה. אתם מאזינים לרדיו SBS, המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה, עם ניצה לאוינסטין. הטלפונים שלנו לאולפן פתוחים, 1-300-799-323, והאורח שלנו פרופסור גלעד צוקרמן. אנו משוחחים איתו על התחיית השפה העברית, שמענו את השיר עם חווה אלברשטיין, אליעזר בן יהודה, אתם שמעתם את מילות השיר, אני לא נחזור על זה. מה שאני לפני ההפסקה, אני שאלתי את גלעד, איך אתה יכול להגיד שהשפה היא חדשה, הרי יש לנו את שירת תור הזהב בספרד, כולנו מכירים את יהודה לוי, משה בן עזרא, שלמה אבן גבירול, יהודה אלחריזי, ואפילו שירת שבזי, שירת יהדות תימן, מבוססת על העברית. אנחנו יכולים לקרוא, אני למדתי את שירת תור הזהב של באוניברסיטה של יהדות ספרד. אז מה התשובה שלך לכך, גלעד?
ההבנה ההדדית, המובנות הזאת, שכל ישראלי יכול לקרוא את התנ״ך או את שירת ימי הביניים, גם היא לכשעצמה מיתוס. נתחיל עם התנ״ך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תסלחי לי על המבטא הישראלי, כי כמובן זה לא היה נשמע ככה בעברית. בראשית ברא אלוהים. ובכן, רוב הישראלים לא שואלים את השאלה בראשית מה, הרי זה לא בראשית, זה בראשית זה סמיכות, כן, בראשית משהו. זה כמו להגיד, אני יודע, בתחילת ברא אלוהים את השמיים, בתחילת מה? ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנשים חושבים ששמיים וארץ זה שמיים, כמו sky או heaven, וארץ כמו earth, אבל למעשה שמיים וארץ, אם את באמת רוצה להסתכל על הפשט, זה עולם. זאת אומרת, זה מריסמוס. מריסמוס זה אומר שאת משתמשת בקצוות, או קצת לפני הקצוות, כדי לרפרר, כדי להתייחס אל השלם. מה זאת אומרת? שמיים וארץ זה לא רק שמיים וארץ, זה כל העולם. למה לא כתוב עולם? כי בעברית עולם זה לא world כמו קוסמוס כמו אצלנו, עולם זה נצח, מעטה ועד עולם באמת אומרים ככה, לכן אי אפשר להגיד עולם. והארץ הייתה תוהו ובוהו, כמעט כל ישראלי, דובר ישראלית שאני מדבר איתו, הוא חושב תוהו ובוהו זה בלגן, זה כאוס, תוהו ובוהו זה ההפך מבלגן. למה זה ההפך מבלגן? כי תוהו ובוהו זה אפס ואפס, אני תוהה ובוהה זה אני משתומם, זאת אומרת שממה, אין שום דבר, זה ההפך מתוהו ובוהו. כדי לעשות תוהו ובוהו במובן הישראלי של המילה, אני צריך שיהיה לי משהו לזרוק אותו, משהו להרבב אותו. תוהו ובוהו למעשה זה ההפך עם מה שישראלי מבין את זה. וחושך על פני תהום, מה זה תהום? אנשים חושבים זה כמו במצפה רמון, יש איזה תהום. לא, מדובר על מים, תהום זה מים, זאת אומרת, אנחנו לכאורה מבינים, אבל אנחנו לא מבינים.
גלעד, אני רוצה להפסיק אותך כאן, כמו שאומרים, to challenge you. אתה יכול להתפלסף על כל מילה ומילה.
כן.
ולהגיד לנו, המילה היא לא בדיוק ככה, או המילה... אבל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אנחנו מבינים בדיוק כדוברי עברית מה המשמעות, בלי להתפלסף על מהות של המילה בראשית, ואיך אפשר להשתמש בה בצורה אחרת, ותוהו ובוהו, אנחנו משתמשים במילה הזאת בשפה העברית, תוהו ובוהו, ולא משנה אם יש לה מהות אחרת, כבלשן אתה יכול להסביר אותה בצורה אחרת, אבל כישראלית ברור לי המשפט הזה, ממש כשמש.
תשמעי, זה כמו פעם הייתי בארצות הברית ושמעתי פרופסורית לספרות, והיא קראה איזה ספר משנת 1700, והיה כתוב שם I feel gay today, והיא אמרה שזה אומר שהמספר, כן, the narrator, יש לו נטיות הומוסקסואליות סמויות, אבל אני כבלשן, וזה לא נקרא להתפלסף, אני יודע שהמילה gay במשמעות של הומוסקסואל זה מ-1932 בלס וגאס היה gay cat. אי אפשר לקרוא משהו מ-1700 במשמעות של 1932. עכשיו, אני אמרתי לה את זה אחרי ההרצאה, לא רציתי ככה מול כולה. היא אמרה לי, תשמע, אני עושה את האינטרפטציה שלי על כל טקסט שאתה מביא לי, ולך אין זכות להגיד לי מבחינה פילולוגית מה זה ומה זה. תשמעי, את התנך אנחנו לא מבינים, אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אפילו זקוביץ' שהוא...
אז בוא אני אגיד לך, אני למדתי בבית ספר דתי, ואנחנו למדנו את התנך עם רשי. רשי חי במאה העשירית,
כן.
והוא קרא את העברית, והוא נתן לנו את ההסברים כבר מלפני 1000 שנה.
נכון, והוא מלא טעויות, אני חייב להגיד, רשי טועה בגדול, והרבה פעמים הוא טוען, תן לך דוגמה נגיד שזקוביץ' ויעיר העמית, שניהם פרופסורים מאוד גדולים לתנך, טעו בה, יש את הסיפור של שמשון, וכתוב שם שהוא לפת, הוא לפת את העמודים. עכשיו הם טוענים, שניהם, שהם פרופסורים לתנך, מבינים את התנך יותר טוב ממני, הם טענו שלפת זה אחז בחוזקה, כפי שמבינים את זה בישראלית, וכפי שגם לבטח רשי, שהיא הבין את זה בטעות. הלפת במובן של הפשט, אני מדבר על הפשט, אני לא עושה התפלספות, אלא אני מדבר על הפשט, לא דרש ולא... לפת זה ההפך, זה משש אחז לא אחז. זאת אומרת, שמשון בעצם ניסה לעבוד עליהם, זאת אומרת, הוא בעצם לא אחז בחוזקה. לפת זה ההפך. פסח בתנך זה לא פס אובר, זה פשוט חוסר הבנה בסיסי של הפשט בתנך. פסח זה אומר להגן, האלוהים מגן עלינו. זאת אומרת, בעצם פסח זה חג אפשר להגיד חג ההגנה.
פסח? פסח זה הגן. מלאך המוות פסח מעל בתי העברים.
לא, הוא פסח, זאת אומרת, הוא הגן עליהם. הוא לא פסח...
הוא פסח, הוא דילג מעל.
לא, זהו, זה חוסר הבנה. זאת אומרת, זה
אבל מאיפה המילה פסח? הרי אנחנו מדברים על... וזו מילה מופיעה כל הזמן, פסח.
כי פשוט מישהו חשב שפסח בפסוק הזה זה כמו פיסח.
אבל זה המשמעות שהם הקריבו את קורבן הפסח, והם שמו את הדם מקורבן הפסח על המשקופים.
כן, ולכן הוא הגן עליהם.
ואז מלאך המוות ראה את דם על המשקפים מקורבן הפסח, והוא זיהה שזה בית יהודי.
נכון.
אז הוא דילג,
לא,
פסח.
לא, אז זהו, שלא. הזש, מה שנקרא בישראלית. זה כמו למשל שהנוצרים תרגמו את אלמה כפרטנוס ליוונית, ואז אנשים חשבו, פרטנוס זה גם אלמה, אבל זה גם בתולה, ולכן כל, יש לנו ביליון אנשים, מיליארד אנשים, שחושבים שמריה הייתה בתולה. חוסר הבנה בסיסי של המילה אלמה. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה בדעת ובקריאת התנך,
על מה אנשים... זה מילה עברית?
על מה כן, אבל כשזה תורגם...
ועדיין אומרים על מה זה כוונה לבטולה.
נכון, אבל בעברית, במובן של על מה, במקור, זה לא התייחס לבטולה, זה פשוט התייחס לבחורה צעירה. עכשיו, כשמתרגמים את זה ליוונית כפרטנוס, פרטנוס זה גם על מה, זאת אומרת, גם בחורה צעירה, נווה, כן? וגם בטולה. זאת אומרת, זה לא רצו שהיא תהיה בטולה בתרגום, אבל פשוט יצא שאנשים הבינו לא נכון את מה שכתוב. אותו דבר עם התנך. אנחנו לא צריכים את רשי. מה אנחנו צריכים את תנך רם. תנך רם זה בעצם תרגום התנך מעברית לישראלית. כשאנשים קוראים את התנך, כשישראלים קוראים את התנך, הם לא מסתכלים בגלוסות של הרטום קסוטו, כשלמשל הם רואים את המילה תוהו ובוהו, או כשהם רואים את המילה צליל. הם חושבים שצליל, אני יודע, זה איזה סאונד. ממש לא, צליל זה משהו שקשור ללחם. זאת אומרת, אנחנו אפילו ראיתי באיזה קיבוץ.
אבל צלילים, צלילי מוזיקה, אבל
בתנך זה לא סאונד. זאת אומרת, אני ראיתי איזה קיבוץ, היה כתוב, כי אדם לעמל יולד. זאת אומרת, אדם נולד כאילו לעבוד קשה, וכן, לא, כי אדם לעמל יולד זה כמובן אדם נולד לחטוא, לסבול, זה ההפך. או אפילו ראיתי, זאת אומרת, זה חוסר הבנה בסיסית של מה שכתוב בתנך. ראיתי אפילו באיזה בסיס של חיל האוויר, היה כתוב, ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. מה הם רצו להגיד בחיל האוויר? שנתתי לכם F-16 ונתתי לכם מרכבה, שזה טנק מאוד מאוד. למעשה, מה שיהווה אומר שם, זה כללה. זאת אומרת, לא יהיו לכם עננים, לא יהיה לכם מה לאכול, לא תהיה לכם תבועה. זאת אומרת, זה חוסר, אני לא יודע, אולי הם עשו את זה בכוונה, ולא מתוך איגנורנטיות בסיסית. אבל ישראלים קוראים את התנך, חושבים שהם מבינים את התנך, אבל למעשה הם לא מבינים אותו מבלי להבין שהם לא מבינים אותו. זה הכי גרוע, כי ספרדי פותח את התנך בעברית, לא מבין אף מילה, זה אפילו באלף בית. זה שזה כתוב באלף בית, ואנחנו בישראלית משתמשים באלף בית, זה מאוד מוליך שולל. לכן, בעצם הטענה ההיברידית אומרת, הישראלית מבוססת על כל השפות האלה, וזה לא נורא שאנחנו מבינים את התנך. הטענה השנייה של הספר זה ילידיות. מה זאת אומרת ילידיות? דובר ישראלית לא טועה. אם מישהו אומר 10 שקל, הוא לא טועה. אז ככה אומרים, אם מישהו אומר יש לי את הספר הזה במקום יש לי הספר הזה, הרי בעברית צריך אחרי יש לי לבוא הנושא, הנומינטיב, יש לי הספר. אפילו אני מכיר אנשים שאומרים יש לי הספר, ואז פתאום אומרים יש לי אותו, הם אומרים יש לי הוא, כי יש לי הוא זה בלתי אפשרי, זאת אומרת זה בלתי דקדוקי. אופרה חזה, יש לה איזה שיר, זכרונה לברכה כמובן, יש לה איזה שיר בשלגר, בא לי בימים, ובא לי בלילות. היא אומרת, ובא לי בלילות, בא לי לצוק הנפרח. מה זה ובא לי? ובא לי זה בלתי דקדוקי בישראלית, אבל כמובן הוא דקדוקי בעברית, כי את צריכה להגיד ובא.
אנו משוחחים עם פרופסור גילה צוקרמן, ואתם מאזינים לרדיו SBS. מי שהזין לנו קודם שמע את גלעד, פרופסור צוקרמן, אומר שהשפה העברית, הוא קורא לזה ישראלית, היא למעשה שפה חדשה, מורכבת גם מהעברית הקדומה. אבל רציתי להגיד לך, גלעד, שהרבה מאוד בלשנים מתנגדים לדבריך. אתה אמרת שאפילו 50 בלשנים כתבו ביקורת על מה שכתבת, והם אומרים ש... הרבדים של השפה העברית הכתומה ושל הכתבים העבריים מימי הביניים משמשים בסיס לעברית, והדבר ניכר, הם אומרים, במיוחד במורפולוגיה של העברית האוסטרלית, שהיא דומה מאוד למורפולוגיה של שפות שמיות אחרות. אבל לגבי התחביר של העברית הישראלית, הדעות חלוקות, ויש סבורים שהוא מזכיר תחביר של שפות הודו-אירופאיות, כלומר יידיש וגרמנית, ולעומתם אחרים הסוברים שהוא דומה יותר לתחביר של שפות שמיות. מה דעתך על כך?
תשמעי, קודם כל, לגבי השפה הישראלית, אני הייתי אומר שהיא אלט-ניי-לנג. מה זה אלט-ניי-לנג? הרי היה אלט-ניי-לנד או אלט-נוי-לנד. אלט-ניי זה אומר גם עתיק וגם חדש. על תנאי, זה גם על תנאי, זאת אומרת, on condition that, כן? על תנאי שאנחנו נכיר במורכבות שלה. בניגוד לבלשנים, אגב, היו 50 ביקורות, הרבה ביקורות מאוד מאוד חיוביות, ביקורת זה לאו דווקא שלילית. אבל כמובן יש הרבה ביקורות שליליות, ואני לא מאשים אותם, מכיוון שפתאום בא איזה בלשן שהוא יותר צעיר, ואומר שמה שהם כתבו במהלך 50 שנות הקריירה שלהם, זה מה שנקרא palpable poppycock, או במילים אחרות BS, ולכן אין ספק שאם בן אדם איננו אינטלקטואל אמיתי, הרי שהוא יגיד שמדובר פה על תיאוריה שהיא חסרת שחר. כן, אז תשמעי, זה נכון שבשפה יש הרבה יסודות, ואני עשיתי איזשהו קליין, C-L-I-N-E, זאת אומרת איזושהי, אפשר להגיד, ספקטרום של מה ניתן להחייאה יותר בקלות ממה שלא ניתן להחייא. מה זאת אומרת? אני טוען למשל שהפונטיקה והפונולוגיה, זאת אומרת הצלילים, במובן הישראלי של המילה, לא במובן התנכי של לחם, הצלילים של השפה הם בלתי ניתנים להחייאה. זאת אומרת שאם למשל היה לי נגיד רר בעברית, אבל רוב מחיי השפה אומרים רר, כמו שרוב הישראלים מדברים עם הרש הזאת.
טוב, זו התפתחות טבעית, וגם כפי שאמרתי, אין לנו הקלטות מלפני 2000 שנה. בואו אנחנו נפנה למאזין מסן קילדה. אנו משוחחים עם פרופסור גלעד צוקרמן. גלעד, לפני שאנחנו נעבור הלאה, אני רציתי לשאול אותך שאלה מאוד חשובה. שפה זה מהות של אומה. ואני מבינה שאתה מסייע לאבוריג'נים להחיות את השפה שלהם, לתת להם כבוד עצמי, לתת להם אולי קשר לשורשים שלהם. אז אולי תספר לנו על כך, כי יש לנו עד 12:15, אין לנו הרבה זמן, אז אולי אתה יכול להזכיר משהו.
אז קודם כל, אני חושב שהדעות שלי לגבי החייאת העברית, שהתוצאה של הישראלית, הן דעות ביקורתיות לגבי מה ניתן להחייא ומה לא, אבל זה לא אומר שאני נגד החייאה. למעשה, אני מאוד בעד החייאה. זאת אומרת, אני משתמש בתובנות לגבי מה ניתן להחיות ומה לא ניתן להחיות, כדי לעזור לאנשים שלצערי רצחו להם את השפה, רצחו להם את השפות, להחיות את השפה שלהם. זאת אומרת, אני פרו-החייאה, אבל אני חושב שאני צריך מלכתחילה להגיד לאבוריג'ינים שאני עובד איתם, מה ניתן להחייאה ומה איננו ניתן להחייאה. את השפות האבוריג'יניות לצערי, הממשלה האוסטרלית הרגה 96% מהם. מה זאת אומרת? היו 330 שפות אבוריג'יניות באוסטרליה לפני הכיבוש. כיום רק 13 שפות.
מה אתה אומר כיבוש? למה כיבוש? התנחלות, לא כיבוש. אתה רואה, זה פוליטיקה. כאן זה פוליטיקה. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה.
בסדר, אני ניסיתי לתרגם מקולוניזציה. איך מתרגמים קולוניזציה? זה לא כיבוש?
לא, לא כיבוש. הגיעו לכאן האנגלים. חכה, יש לנו כאן מאזינה גבריאלה. בואו נראה מה יש לה להגיד. גבריאלה, שלום.
שלום.
יש לך שאלה לפרופסור צוקרמן?
כן, שלום פרופסור. יש לי שאלה דווקא בקשר לאבוריג'ינים.
כן.
אבוריג'ינלס. ובקשר קודם כל, לדברים בדומה, או מה האינטרס של הפרופסור בין השפה הישראלית ואולי לימוד של השפה, על מה שהוא מדבר בקשר לשפה הישראלית ובקשר לשפות האבוריג'ינל. ויש לי עוד שאלה בקשר לכתיבה, אני מצטערת על העברית שלי, אבל בקשר למה השפה, השפות האבוריג'ינל הן לא כתובות.
זו שאלה נהדרת. תודה. תשמעי, רוב השפות בעולם, מתוך 7,000 שפות, רוב השפות אינן כתובות. זאת אומרת, אנחנו למעשה נמצאים במיעוט בכך שאנחנו גרים באוסטרליה וכותבים אנגלית, ובאים ממסורת אחת העתיקות של כתיבה. הכתב הומצא לפני 5,000 שנה. הסיבה לכתב היא הייתה סיבה כלכלית, כי למשל כשהייתה אורבניזציה או איור ורצו לשלוח נגיד חיטה מעיראק לישראל, אז היו צריכים לכתוב כמה יחידות יש שם, כדי שלא יגנבו כל מיני גנבים בדרך, גנבו את החיטה, כדי שמה שהם שלחו להם במקום החיטה יהיה שווה למה שהם שלחו, ולכן הם התחילו לכתוב מספר יחידות, וזה בעצם ההתחלה של הכתב במסופוטמיה בעיראק לפני 5,000 שנה. הרוב השפות של העולם אפילו עד היום אינן כתובות, ובאמת מתוך 330 שפות אבוריג'יניות לפני הקולוניזציה, אף אחת מהן לא הייתה כתובה. זאת אומרת, זה מדהים, ב-PNG, בפאפואה ניו גיני, יש לנו המון המון שפות, והן לא כתובות. עכשיו, למרות זאת, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהישראלית לשפות אבוריג'ינות. למשל, אי אפשר להחיות את הצלילים, אי אפשר להחיות תחביר, כן אפשר להחיות מורפולוגיה באמת, אבל כמובן לא בהצלחה של 100%. אפשר להחיות אוצר מילים בסיסי, נגיד אפשר, אנחנו בישראלית אומרים שמיים כמו מעברית, אומרים 1, 2, 3 מעברית, זה לא בא מיידיש, אבל כמובן אנחנו אומרים אינטואיציה, כן, אנחנו לא אומרים בינת הלב, ואינטואיציה, אינטואישן, זה מלכתחילה מילה ישראלית, למרות שהיא לא מילה עברית, זאת אומרת הישראלית היא לאו דווקא מבוססת על העברית, אבל אוצר בסיסי כן אפשר להחיות. עכשיו, אני משתמש בדמיון הזה בין השפות, בין השפה הישראלית, זאת אומרת, החיית השפה העברית, שבסופו של דבר נהייתה ישראלית, לבין החיית שפות הבוריות, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהחיית שפה אחת למשנה, גם אם אין כתב. מה שכן, בשפות הבוריג'יניות יש הרבה קשיים שלא קיימים בישראל. למשל, הישראלית היא הייתה מלכתחילה השפה של המדינה שבדרך. זאת אומרת, אליעזר בן יהודה היה איש פוליטי, הוא רצה שתהיה שפה שמאחדת את כל היהודים מכל העולם. ואז כשתהיה מדינה ב-1948, זה 50 שנה, 60 שנה אחרי כן, תהיה שפה רשמית. עכשיו, באוסטרליה, רוב הבוריג'ינים שאני עובד איתם אינם רוצים מדינה. יש כאלה שכן, יש כאלה שכן רוצים מדינה. למשל ב-Western Australia אני מכיר אבוריג'ינים שרוצים שתהיה להם מדינה משל עצמם. אבל רוב האבוריג'ינים הם רוצים לדבר את השפה שלהם, שרגו להם אותה ב-Stone and Generations, בדורות הגנובים וכן הלאה. אבל זה שהם לא רוצים מדינה, זה אומר שהאחיה לא תהיה כל כך מצליחה כמו במקרה של ישראל. זאת אומרת, כשיש לנו לאומיות, בעצם זה עוזר מאוד להחיית שפה. החיית שפה צריכה גם מסגרות פוליטיות, כמו נגיד בתי ספר, פרלמנט, ממשלה, ואני חושב שזה היום ונורא שבס פרייס, שהיא בנורדן טריטורי אבוריג'ינית, דיברה בוולברי לפני כמה ימים, וכתבו לה איזה מכתב תלונה שאסור לה לדבר בוולברי, שזה אחת השפות מתוך ה-13 שפות שחיות ובועטות. אני חושב שזה באמת היום ונורא, מכיוון שזה המשך של הלינגוויסייד, המשך של רצח השפה. אנחנו חייבים לתת לאבוריג'ינים לדבר בשפות שלהם בפרלמנט, בכל פרלמנט שהם רוצים. אנחנו חייבים להגיד
מה זה יעזור להם להחיות את השפה שהיא כבר מתה, כבר לא מדוברת, והרי אם אין להם שאיפות לאומיות למדינה, למה צריכים להתאמץ וללמוד שפה חדשה?
אז יש איזה שלוש סיבות. הסיבה העיקרית מבחינתי זה סיבה אתית, מורלית, מוסרית. זאת אומרת, אמר אנטוני פורסטר ב-1843, "The native would be sooner civilized if their language was extinct." זאת אומרת, הוא רצה להרוג את השפה. זה linguicide. אנחנו מבחינה מוסרית חייבים להחיות שפות אבוריג'יניות, כי פשוט אנחנו הרגנו את השפות האבוריג'יניות האלה. זאת אומרת, יש לנו סיבה אתית. יש גם סיבה אסתטית. זאת אומרת, סיבה של יפה. אני אוהב את המגוונות של השפות בעולם. אני אוהב להסתכל על המפה האוסטרלית עם 330 צבעים, לא רק עם צבע אחד שזה אנגלית אוסטרלית, ועם קווים כאלה כל כך שרירותיים שנובעים אגב מהחלוקה של דרום אמריקה לספרד ולפורטוגל. זאת הסיבה שלמשל בין Northern Territory ל-Western Australia יש לנו מין קו כזה מאוד מאוד ישר, שהוא נוגד את כל הקווים היפהפיים של ה-330 שפות ושבטים שהיו פה לפני כן. זאת אומרת, אני חושב
אבל שמבחינה... אני חושבת, אני רוצה to challenge you, כי אני חושבת שלמעשה ריבוי השפות, ואני ביקרתי לפני כמה חודשים בדרום אמריקה, וריבוי השפות זה מה שהביא לדאונפול, זה מה שהביא למעשה לקריסת התרבות, כיוון שהם לא יכלו לתקשר ביניהם. אם הייתה להם שפה אחת או שתיים, שפות שהן מרכזיות וטובות, אבל זה פשוט לא אפשרי לקיים 300 שפות ביבשת אוסטרליה.
אבל הנה עובדה ש...
אבל זה לא אפשרי, זה לא... בגלל זה הם לא התפתחו אולי. לא, בגלל שהיה להם יותר מדי שפות, לא יכלו לתקשר ביניהם.
אבל לא, אבל עד הקולוניזציה, איך שלא תקראי לזה, בין התנחלות הכיבוש, האבוריג'ינים חיו באוסטרליה, 330 שבטים, בכיף לא נורמלי, זאת אומרת, לא הייתה שום בעיה. בכל שבט היו 2,000 איש...
אני לא יודעת כיף לא נורמלי, הם נלחמו אחד בשני, אנחנו לא... יש היסטוריה, שהם לא התאחדו לכוח תרבותי, פוליטי, כלכלי. בגלל שלא היה להם שפה אחידה, אני חושבת שזה מה שהפריע להם להתפתח.
אבל תסתכלי מה ההתפתחות, נגיד, במזרח התיכון, למה ההתפתחות הזאת מביאה? זאת אומרת...
זה כבר זה פילוסופיה אחרת.
לא, זאת אומרת, אני לא חושב שהייתה בעיה עם האבוריג'ינים לפני שהאנגלים הגיעו לאוסטרליה. אנחנו יצאנו את הבעיה, זאת אומרת, לא אני, אבל אני באתי לפה כדי לעזור לאבוריג'ינים, כי אני מאוד מאוד אסיר תודה לאוסטרליה. דבר זו מדינה מדהימה.
גלעד, אני חייבת להפסיק אותך כאן ולהגיד גם לגבריאלה שתודה שהתקשרת. אנחנו עוברים לאנגלית ואנחנו נחזור לגלעד באנגלית. אם יהיה לכם שאלות אחרות אתם יכולים להתקשר לגלעד.